סטנלי קירק ברל גדל בבית לאם חד הורית במזרח אוקלנד בגטו שחור ועני. בגיל 11 עבד כסוחב מחבטים בקבוצת בייסבול. כשאחד השחקנים היה זקוק למחבט, אז היו צועקים לו מרחוק את הכינוי שהודבק לו, הלו, יא פטיש, בוא הנה, והוא היה רץ ומביא לאותו שחקן מחבט. לימים הילד הזה גדל להיות ראפר די מצליח, הכינוי שהוא בחר לעצמו היה לא במקרה MC Hammer. עד שנת 1990, MC Hammer היה זמר עם שאיפות, אבל אז הוא הוציא את השיר ששינה את חוקי המשחק, לפחות בקריירה שלו, You Can't Touch This. חלקכם אולי שמעתם אותו במסיבות בשנות ה-90 או ה-2000, ואחרי שהשיר הזה יצא, הכל השתגע לגמרי. MC Hammer הרוויח סכומי עתק בתמלוגים, הופעות ופרסומות, עד שהוא הגיע להון כולל של 33 מיליון דולרים. זה המון בתקופה הזו, זה בערך כמו 70 מיליון דולרים במונחים של היום. עכשיו, זה לא ש-MC Hammer לא הצליח להכיל את ההצלחה. ההצלחה דווקא די קלה להכלה. הבעיה האמיתית היא שהוא לא הצליח לעכל את השינוי במעמד הסוציו-אקונומי שלו. מילד שחולק את מיטתו עם אחיותיו ואחיו, הוא הפך להיות מולטי-מיליונר, בתקופה שבה הניידות החברתית הייתה עוד יותר קשה ומוגבלת מאשר זו שהיום. אתם כבר יכולים לנחש לבד כנראה את מה שקרה לאחר מכן, MC Hammer הצליח בעזרת כישרון רב, שאת זה כבר ברור שיש לו, לצנוח משווי של 33 מיליון דולרים לחובות בסך של 13 מיליון דולרים. ניידות חברתית היא היכולת של אדם לעבור מסטטוס סוציו-אקונומי אחד לאחר, בהתאם לרצונות וליכולות שלו. ככל שאנחנו חוזרים אחורה בזמן, כך יותר קשה היה לעבור ממעמדות. זאת אומרת, אם נולדתם לאב אריס, אז הייתם כנראה אריסים בעצמכם. ואם נולדתם להורים שהם וסלים, אז הייתם כנראה עבד, משועבד, כל חייכם. וכך גם כנראה הילדים שלכם והנכדים שלכם. היה מאוד קשה באותן התקופות לעבור מעמדות חברתיים. בניגוד לזה, גם אם הייתם נולדים להורים אריסטוקרטיים, הייתם צריכים להיות מאוד מאוד מוכשרים כדי לאבד את המעמד הזה. אתם מאזינים לפודקאסט השקעות לעצלנים, אני תמיר מנדובסקי, והיום אנחנו נשמע למה אנחנו חיים בזמן ובמקום הטובים ביותר והמאפשרים ביותר, שמאפשרים לכל אחד ואחת לשנות את הסטטוס הכלכלי שלהם מלמטה למעלה, ולפעמים גם להפך. פתיח ואנחנו מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסט השקעות לעצלנים, הפודקאסט שמנסה לפחות להפוך כמה שיותר לא משקיעים לכן משקיעים. אני לא מוכר לכם כלום בפודקאסט הזה, הפודקאסט נותן לכם הכל בלי סודות ובלי שום דבר. הדבר היחיד שאני מבקש מכם זה לדרג את הפודקאסט ולהפיץ את הבשורה. אם אתם מכירים לא משקיעים שצריכים להתחיל להשקיע, ואתם מכירים כאלו, אז תשתפו איתם את הפודקאסט הזה. תודה רבה, והנה אנחנו מתחילים. גם אם לא מתרחקים זמן רב במנהרת הזמן, אלא פונים לדיקטטורות קרובות אלינו, קרובות גם גיאוגרפית וגם מבחינת זמן, אפשר לראות פערי מעמדות שפשוט קשה מאוד לשבור בהן את תקרת הזכוכית, לפעמים זאת תקרת בטון. כשזה כן קורה, זה בדרך כלל הופך לסיפור ממש ממש גדול. הסיפור של אווה פירון, אשתו של הדיקטטור הארגנטיני, הגנרל הארגנטיני שהפך להיות לדיקטטור בשנות ה-70, היא זכתה למחזמר על שמה, מחזמר המוכר אביטה, שמגולל את חייה מבת עיקרים אשתו של דיקטטור. כן, זה לא שהיא המציאה את האייפון או משהו כזה, אבל עצם הזהות הסוציו-אקונומית הנמוכה שלה והמעבר אל מעמד רם יותר עוררו עניין רב בקהל וגם בעולם. ככל שאנחנו מתקדמים יותר ויותר בציר הזמן ופונים אל מדינות מערביות ודמוקרטיות יותר, אנחנו רואים מופעים רבים יותר של צעירים שפרצו תקרות, בזכות הכישרון והמעשים שלהם. למשל, כמו MC Hammer, שהפך מילד קטן ועני באיזה גטו שחור למולטי מיליונר, ואז למישהו שבחובות לבנק במיליונים. אבל לשמחתנו, היום, מבחינה היסטורית לפחות, אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב מבחינת ניידות חברתית. בכלל, ככל שעל הציר אנחנו הולכים למדינות דמוקרטיות עם כלכלה יותר חופשית, וככל שאנחנו הולכים מאוחר יותר על פני ציר הזמן, ככה אנחנו במקום טוב יותר ומאפשר יותר מבחינת התניידות חברתית. היום במדינת ישראל, שכלכלתה כמעט, אפשר להגיד חופשית, כל אדם יכול לפתוח חשבון בנק, אפילו לא אזרחים. כל אדם יכול לפתוח חשבון השקעות, כל בגיר לפחות, לפתוח עסק או להציע את השירותים שלו תמורת משכורת. לכסף אין ריח, אבל לכסף גם אין חוש ריח. אם פעם כל הסיפור הזה של פריצת גבולות היה זוכה לתהודה לאומית, היום זה פחות נדיר. ולכן גם סיפורי הצלחה וסיפורי התעשרות הפכו להיות כמעט נדושים. אני אתן כמה דוגמאות, גם מתחום צבירת הנכסים וגם מתחום הפיתוח האישי. איך קל לעבור בין שכבות אוכלוסייה? לדוגמה, בנדלן. בנדלן אין מה לעשות, כל אדם, אפילו אזרח זר, יכול לקנות נדלן במדינת ישראל. כל אחד יכול לתפוס בעלות על קרקעות. הידע נמצא, איך עושים את זה? הידע נמצא בחינם וזמין לכולם באינטרנט. כל אחד יכול לזכור עורך דין. זה אומנם לא דבר הכי זול בעולם, אבל כל אחד יכול לזכור עורך דין שייצג אותו בעסקאות וייצג אותו מול הרשויות, מול הטאבו ומנהל מקרקעי ישראל. מי שהזין לפרק הקודם בפודקאסט השקעות לעצלנים יודע כבר שאפשר לקנות דירת חדר בדימונה במאות בודדות של אלפי שקלים, וההון הדרוש לעסקה כזו אפשר גם לקבל בהלוואה מחברת האשראי. כמעט כל אחד צריך להיות פשוט נורא והיום מבחינה פיננסית כדי לא לקבל את ההלוואה הזו. כמעט כל אדם יכול לקנות איזושהי דירה, איזשהו נדלן במדינה. והקרקע, במדינה חופשית לפחות, במדינה עם כלכלה חופשית, מפיקה תשואה, מפיקה שכירות ועליית ערך גם. ככה שכמעט כל אדם ואישה יכולים להתחיל לצבור נכסי נדלן בגיל יחסית צעיר. גם שוק ההון היה פעם נחלתם של עשירים בלבד, בכמה מובנים. כשאנחנו מדברים על מאות שנים אחורה, אז בשביל להשקיע בשוק ההון היה צריך ממש לגור בעיר הגדולה, היה צריך לגור איפה שהבורסה נמצאת. כשאני אומר בורסה, אני מכוון לשוק. שוק ההון, היום זה מונח שהוא אבסטרקטי, אבל בעבר זה היה ממש שוק. הייתם צריכים ללכת לשוק של מניות ואגחים וכל מיני אגרות בעלות למיניהן, ושם היו סוחרים. היום הכל באינטרנט. גם הידע פעם היה נחלתם של עשירים בלבד. אם אבא שלך היה אדם בעל הון, אז כנראה שהוא היה מלמד אותך את זה, וזהו, זאת הייתה האפשרות הפחות או יותר יחידה לרכוש ידע באשר לבעלות על הון. אבל היום הכל באינטרנט. אתם כרגע מאזינים לפודקאסט שיכול ללמד כל אדם שמבין עברית את הידע שפעם היה רק לעשירים. ככה שברגע שאתם צברתם את הידע, ויש לכם את היכולת, הרי יש לכם מכל מקום על פני הגלובוס לפתוח תיק השקעות ולהתחיל להשקיע בקרנות סל מחכות מדדים, אז אתם יכולים ממש בפשטות, בלי השכלה פורמלית בנושא ובלי לשלם לאף מתווך או לאף מנהל השקעות שיעשה דברים מסובכים שאתם לא מבינים ומבינות, ככה שיש לכם גם את היכולת ואתם יכולים גם לצבור את הידע המספיק בשביל לצבור בעלויות על חברות מאוד מאוד מוצלחות. ולהשקיע בהן באמצעות מדדים, בלי שיש איזשהו מנהל השקעות שעושה משהו שהוא בעיניכם נראה כמו מדע גרעיני. וברגע שיש לכם את היכולת ואת הפרקטיקה, אז הרי לכם, גם אם אתם גרים ב, לא יודע מה, באיזה הר או באיזה בית קטן בערבה, וצברתם את הכמה שעות הבודדות של לימוד הידע הדרוש לכך, אז אתם יכולים להתחיל לצבור הון שבעבר היה נגיש רק לאנשים מאוד מאוד עשירים ולצאצאים שלהם. עכשיו נשים בצד את כל תחום צבירת הנכסים. גם מבחינת פיתוח אישי, תחשבו על זה, שכירים, עצמאים, לכולם נגישים היום כלים שפשוט בעבר לא היו. אם בעבר היית נולד לאבא סנדלר, אז נגזר עליך להיות סנדלר, ואם היית עוזב את המקצוע הזה, אז היית מוגלה כנראה גם מבחינה חברתית ומשפחתית. היום הידע מאוד מאוד נגיש. אתה לא צריך להיות בן של סנדלר כדי לדעת איך להיות סנדלר, ואתה לא צריך להיות בן של בודק תוכנה בשביל ללמוד לבדוק תוכנה. יש קורסים באינטרנט על זה. מי שראה את הסדרה שהייתה ב-2018 על דור ה-Y שעשה אותה יאיר אגמון בכאן 11, קראו לסדרה YYY, משחק מילים שכזה, אז אני התראיינתי שם בתור מי שמאוד מאוד רצה לעבוד בהייטק, אז פשוט לקח קורסים באינטרנט, ביוטיוב, בחינם. ולמד אקסל ואת האנגלית שצריך בשביל התחום הזה שאותו אני למדתי, שזה חקר הונאות פיננסיות, ופשוט השלמתי לבדי את מה שהיה חסר לי בקורות חיים. זה משהו שבעבר היה דמיוני. בסרט המטריקס דיברו על דברים כאלו בצורה הרבה יותר בדיונית, אבל היום זה ממש אפשרי. אם חסר לכם משהו בקורות חיים, אתם יכולים לחפש אותו ביוטיוב וללמוד אותו לבד. ואם אין אותו ביוטיוב בצורה מספקת, אז יש בקורסרה או בכל מיני מקומות, או ביודמי, בכל מיני קורסים דיגיטליים מוצלחים מאוד, שעולים קצת כסף אמנם, אבל יכולים להביא לכם הרבה יותר. היום יש את כל המידע באינטרנט, זה לא חדש מה שאני אומר, צריך רק ממש לתרגם את זה להתנהגות, לעשות את זה. ולא רק זה, יש חברות הייטק, למשל כמו פלייטיקה או מונדי, שפתחו ממש קולג'ים של הכשרות ומקבלים אנשים ש... עם פוטנציאל אולי, אבל חסרי הכשרה נדרשת לעבוד בחברה ומכשירים בתשלום במקצועות מאוד מאוד מבוקשים, כמו ניתוח נתונים, קמפיינים ממומנים וכולי וכולי. זאת אומרת שגם נותנים לכם את הידע הדרוש וגם משלמים לכם על זה. זה פשוט מטורף. גם לעצמאים ולבעלי עסקים יש היום אפשרויות שבעבר לא היו. אני למשל, ברגע שהפכתי להיות משכיר לעצמאי, הייתה לי בעיה כי לא ידעתי לנהל את הזמן בתור עצמאי. עכשיו, אם בעבר זה היה דורש ממני לקחת קורס פרונטלי של ניהול זמן, משהו שהיה רק נחלתם של בכירים, של מנהלים בכירים בכל מיני תאגידים גדולים, אז אני לקחתי קורס של יועצת בכירה, קורס דיגיטלי, שילמתי עליו כמה מאות בודדות של שקלים, והוא נתן לי ערך של, אני לא יודע כמה, לדעתי אלפי שקלים בחודש. אם בעבר בעל עסק היה צריך בשביל לעשות כנס, ממש לזכור מקום, לשלם אלפי שקלים על בית ציוני אמריקה, ולשלם לקייטרינג, ולחלק הזמנות, ולקוות שאנשים גם באמת יגיעו, ולדאוג לסידורי חנייה, אז היום אין את זה. אפשר לעשות וובינרים וכנסים מאוד מאוד אפקטיביים, אפילו יותר אפקטיביים מכנסים פיזיים באינטרנט, וזה עולה דולרים בודדים. זו הזדמנות שיש לבעלי עסקים ולעצמאים לשחק בכלי משחק שבעבר היו רק של בעלי עסקים מאוד מאוד גדולים. עכשיו נשים רגע את השכירים ואת העצמאים ביחד ונעשה מהם פלסטלינה, משמש אחד גדול. יש היום הזדמנות שבעבר לא הייתה כמעט לאף אחד. המונח עוסק פטור הוא מונח יחסית חדש גם במובנים היסטוריים, אבל מעבר לזה, הרבה מאוד אנשים בכלל לא יודעים שהם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, הרבה מאוד שכירים רודפים אחרי הקידום ואחרי העלה במשכורת, וממש נורא מפחדים מהשיחת שכר, כי מצד אחד הם יודעים שהם שווים יותר, והם רוצים לקבל עוד, סתם אני אומר, 3,000 שקלים בחודש, אבל הם מתביישים לבקש את זה, וזו סיטואציה נורא לא נעימה. וגם עד שהם מבקשים את ה-3,000 ונפלט להם מיד לאחר מכן, גם 2,700 זה בסדר, אז יש את הפרצוף של המנהל, ואז הוא חוזר אליהם עם תשובה שאישרו להם העלה של 750 שקלים. עכשיו, מעט מדי שכירים מכירים את האפשרות של לפתוח עסק. זאת אומרת, הם יכולים לקחת את התחביב הכי גדול שלהם. לדוגמה, לא יודע, מי שאוהב כלבים למשל, יכול לעשות דוגי ווקר בשעות אחר הצהריים, ולהכניס עוד 2,000, עוד 3,000 שקל בחודש. מי שאוהב לכתוב, יכול להיות קופירייטר בחצי משרה. אני לא אומר שזה פשוט למצוא את הג'ובים האלו, או למצוא את הלקוחות כעוסק פטור, אבל אם אתם תעשו את זה, אתם תוכלו להכניס עוד 3,000, 4,000 ואפילו 5,000 שקלים, ואפילו גם הרבה יותר מזה. אתם יכולים גם לאמץ את העבודה הצדדית הזו באיזשהו שלב כמקצוע עיקרי ולעזוב את מקום העבודה שלכם. אבל היכולת שלכם להגדיל את ההכנסה שלכם באופן מיידי הרבה יותר גדולה. אני עשיתי באינסטגרם פעם אחת איזשהו ספיישל כזה של עוסק פטור, שבמשך ממש למה דיברתי רק על זה וגם על החוויות שלי בעבר כעוסק פטור, והיו לי מספר עוקבים שמיידית אחרי הספיישל הזה התחילו, בעצם פתחו עוסק פטור והתחילו לתת שירות והגדילו את ההכנסה החודשית שלהם באלפי שקלים. אני ממש ראיתי מספרים וזה מאוד מאוד ריגש אותי, ואם אתם מאזינים לזה וזה נתן לכם איזשהו רעיון, אז תחשבו על זה טוב, ובכל מקרה גם תעקבו אחריי באינסטגרם Lazy Investor Israel. אבל בחזרה אל המפלצת הדו-ראשית הזו, החצי שכיר, חצי עצמאי, אני יכול להגיד לכם מהחוויה האישית שלי, של להיות שכיר בשעות הבוקר ועצמאי בשעות הערב. זאת חוויה מאוד מאוד מספקת. אני מאוד נהניתי מהשעות שבהן עבדתי כעצמאי, והרגשתי סיפוק רב עבור כל לקוח חדש שהיה לי ועבור כל הצלחה, וגם הרגשתי סיפוק רב מעוד די הרבה כסף שנכנס אליי בנוסף למשכורת. והרגשתי פחות צורך להתחנן על העלאה במשכורת בעקבות כך, ומי יודע, אולי זו הסיבה שבגללה היום אני עצמאי על מלא, מה שנקרא. היום יש את כלכלת החלטורות, קוראים לזה בעברית, באנגלית יש את השם קצת יותר טוב, קוראים לזה גיג אקונומי, שמה שזה אומר שאנשים מוצאים איזשהו משהו שעובד, שהם טובים בו, שהרווח שלהם לשעה הוא מאוד מאוד גבוה, והם מתמידים בו. אם זה אומר להיות שליח בוולט, ואם זה אומר לפתוח באפוורק, או בפייבר, או במשהו אחר, לא משנה, אפילו איזשהו דף נחיתה אינטרנטי, שירות שאתם נותנים בעבור מחיר מסוים, ויאללה, מכאן להפיץ את הבשורה. זו בשורה גדולה עבורכם, עבור מי שרוצה להגדיל את ההכנסה החודשית שלו בעוד 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ש"ח בחודש. וזה נותן לכם את האפשרות לפרוץ את תקרת הזכוכית לאט לאט, כמובן, לא, אתם לא תתעשרו מזה ברגע אחד, אבל זה נותן לכם את קצה החבל שממנו אתם יכולים, אם אתם רוצים כמובן, להפסיק להיות שכירים ולהתחיל להרוויח הרבה יותר פר שעה כעצמאים. לי אישית יצא לראות כמה סיפורי הצלחה היסטריים שניצלו את הכלים שהעידן המודרני נותן לנו, בעיקר האינטרנט, אין מה לעשות, ופורצים גבולות, אבל פריצת גבולות של ממש. זאת אומרת, הופכים מאנשים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני נמוך לעשירים מופלגים. אפשר להגיד את זה, בעיקר אנשים מתחומי הבריאות, העושר והזוגיות, אין מה לעשות, גם באנגלית אומרים, health, wealth, and relationship, ותסלחו לי על המבטא הבריטי, אלו שלושת האפיקים הרווחיים ביותר לכל מי שנותני שירות. אז אם אתם במקרה עם איזושהי זיקה לשלושת התחומים האלו, בריאות, עושר עם עין וזוגיות, אז תחשבו טוב אם אתם רוצים לוותר על האפשרות לפרוץ באמצעות איזשהו עוסק פטור או עסק עצמאי שאתם יכולים לפתח בתחום. אני ממשיך. השורה התחתונה של הפרק הזה היא שעבור הקהל הצעיר לפחות, במיוחד הצעיר שמאזין לי, אני יכול להגיד שאם לא נולדתם עשירים, יש לכם סיבה טובה להיות אופטימיים דווקא. ביל גייטס אמר הרבה לפניי, אם נולדת אני, זה לא אשמתך. אבל אם הלכת לעולמך אני, זו דווקא כן אשמתך. עכשיו, צריך להחריג מהמשפט הזה אחוז בודד מהאוכלוסייה. אני לא מדבר על אנשים שהם מוקי גורל, אני מדבר על 90 ולא יודע כמה, נניח 95, אני סתם זורק, אחוז מהאוכלוסייה. אתם יודעים, בספר השקעות לעצלנים, אני נתתי את הדוגמה של תומש. אוקיי, זה שם פולני, למה נתתי את הדוגמה תומש? לא יודע בדיוק, אולי בגלל שחזרתי מפולין באותה תקופה, אבל תזרמו איתי. המוכר גרביים שפתח דוכן ביפו, והוא מרוויח משכורת לא גדולה כל כך. אוקיי, בסך הכל, כולל הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה וההשתלמות, הוא מרוויח 9,500 שקלים בחודש. אוקיי, זה אומר כולל ההפרשות של המעסיק. זה אומר שהברוטו שלו זה פחות או יותר 8,000, קצת יותר מ-8,000 שקלים בחודש. תומש מפקיד כל חודש את חובת ההפרשה לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות, ועוד 2,500 שקלים בחודש הוא מפקיד ככה מהכסף מהנטו שנכנס אליו לחשבון. עכשיו שימו לב לזה, מי שלא קרא את הספר, תפתחו טוב טוב את האוזניים עכשיו. בהנחה שתומש מתחיל בגיל 21, הצבירה שלו, סך הנכסים שלו בתיק ההשקעות כולל קרן פנסיה וכולל קרן השתלמות, יגיעו יחדיו ל-2.7 מיליון שקלים בגיל 40. כן, בגיל 40 תומש שהתחיל בלי פרוטה אחת, יגיע ל-2.7 מיליון שח. בגיל 50 יהיו לו 7.5, 7.5 מיליון שקלים בתיק ההשקעות. בגיל 60, תומש שלנו יהיה עם 19.5 מיליון שקלים, ואם תיאורטית הוא יפסיק להפקיד לתיק ההשקעות, אבל גם לא ימשוך ממנו במשך 20 שנים נוספות, תומש יגיע עם תיק ההשקעות המנייתי שלו לגיל 80 עם 117.7 מיליון שקלים. עכשיו שימו לב, תומש לא עשה אקזיט. הוא לא מכר איזושהי דירה ברווח אדיר בתקופה הזו, הוא לא קיבל ירושה. הוא אפילו קידום לא קיבל, הוא היה עם אותה משכורת לאורך כל השנים. אבל מה? הוא היה מושקע באפיק, חשוף מאוד למניות אפשר להגיד, וגם הוא פשוט היה קפדן ועם משמעת לא להוציא את הכסף במשך כל התקופה. עכשיו, אם אתם בני 21 ואתם מגלים ברגע זה שאתם יכולים להגיע לתיק השקעות של עשרות רבות של מיליוני שקלים, בלי לעשות אקזיט, בלי להיות מדעני אטום וכולי, אז אני שמח שהקפה הזו נדחה בפניכם. זו המטרה של הפודקאסט. אבל יש כאלה שיגידו, אוקיי, תומש בן 21. אני כבר לא בן 21. אז בואו ואני אעשה לכם כמה סימולציות שעשיתי במיוחד עבורכם בפרק הזה, וכל אחת ואחד מכם יוכלו לעשות את אותה סימולציה בעצמם. אוקיי, מחשבון ריבית דריבית. אני לא משתמש בכלים מאוד מאוד מתקדמים, זה סך הכל אפליקציה חינמית שיש בכל טלפון, גם ב-iOS וגם באנדרואיד. אתם יכולים פשוט להוריד מחשבון ריבית דריבית, אתם יכולים גם לכתוב compound interest באנגלית, ולהתחיל לעשות את החישובים האלה בעצמכם. שימו לב, עובד ברכבת ישראל, נניח והוא בן 32, ונניח והוא מרוויח 8,700 שקלים בחודש, ומתוך הכסף הזה, הוא מחליט שהוא חוסך 1,000 שקלים בלבד, ומפקיד אותם בתיק השקעות מנייתי. אם הוא יסדר את קרן הפנסיה ואת קרן השתלמות שלו, פעם אחת ולתמיד, יפקיד לתיק השקעות ויסדר לעצמו אפיקים מנייתיים שעולמים את הגיל הצעיר שלו, ונניח וממש כמו תומש הוא יתמיד במשך 30 שנה, אז בגיל 62 עם תיק בגובה של בערך 5.7 מיליון שקלים. שימו לב, אם הוא ימתין עוד עשור, לא יפקיד, אלא רק ימתין עם אותו התיק במשך עוד עשור אחד, אז בגיל 72 יהיו לו מעל ל-10 מיליון שקלים בתיק ההשקעות שלו. ואני מדבר איתכם על עובד ברכבת ישראל, שוב, שלא קיבל ירושה, לא קיבל שום דבר למעשה, חוץ מאותה המשכורת בדיוק במשך עשרות רבות של שנים. מה שהוא עשה זה דבר נורא חכם. פשוט רוב האנשים לא עושים את זה. מפקידים לתיק השקעות מנייתי לאורך שנים רבות. עכשיו תראו את אותו עיקרון בדיוק על מתכנתת צעירה בת 27, שממש היום התחילה נניח עבודה חדשה בשכר גבוה, מפקידה לקרן פנסיה וקרן השתלמות שלה באופן שוטף, נניח סכום של 4,000 שקלים בחודש, זה מה שבערך אמורים להפקיד ממשכורת של נניח 20,000 שקלים, והיא מפקידה חוץ מזה עוד 5,000 שקלים מתוך הנטו שלה לתיק השקעות. זאת אומרת, סך הכל 9,000 שקלים בחודש. עכשיו, אותה בחורה צעירה, נניח שהיא מחליטה על חשיפה מנייתית גבוהה. למה? כי היא קראה את השקעות לעצלנים, עשתה לעצמה כמה סימולציות, והחליטה שהיא רוצה שיהיה לה נכס מניב בהשקעה פסיבית שהיא לא צריכה יותר מדי להתעסק בה. בהנחה שהחשיפה שלה תהיה גבוהה, או אפילו גבוהה מאוד, כי היא קראה את השקעות לעצלנים, והיא מבינה שהיא צריכה בגיל צעיר לתפוס בעלות על נכסים שמייצרים הון לאורך שנים רבות, כדי להשתחרר מהתלות במקום העבודה. אז נניח, ואותה בחורה חוסכת, במשך 33 שנה, עשיתי את זה ככה עגול עד גיל 60, אז היא יכולה לצפות לצבירה של, שימו לב, 19 מיליון שקלים. הבחורה הצעירה מתכנתת שסיימה את לימודיה בגיל 27 ומרוויחה נניח את אותה המשכורת 20,000 שקלים במשך 33 שנה. אני יודע שזה קצת חישוב בתנאי מעבדה, אבל תזרמו. זה אומר שהיא תגיע ל-19 מיליון שקלים בגיל 60. זה המון. בלי להיות בעלים של סטארט-אפ, בלי לקבל מניות של איזושהי חברה שהערך שלה התפוצץ, פשוט הפקידה לאורך שנים רבות סכום קבוע במקום שמפיק לה הון נוסף. הקטע של המפיק הון נוסף, דרך אגב, זה לא איזה קסם או משהו, כן? גם דירה מפיקה הון. דירה משלמת שכר דירה, הערך שלה עולה. גם כשאתם קונים קרנות צהל מחכות מדדים, אתם תופסים בעלות על חברות שמשלמות דיווידנדים, והערך שלהן עולה עם השנים. זה קורה סטטיסטית. לא אני המצאתי את זה עכשיו. ויש לזה הסבר ממש טוב שאני לא אכנס אליו בפרק הזה. אתם רוצים לשמוע יותר, אז תשמעו את יתר הפרקים בפודקאסט ותקראו את השקעות לעצלנים, כמובן. אבל זה לא קשור לעכשיו, עכשיו אנחנו מדברים על מעבר בין מעמדות. תכנון החיים שלנו מבחינה פיננסית, עשורים קדימה, זה כלי עוצמתי שיכול לגרום לכל אדם. ממש להוציא אנשים באמת מוכי גורל בצורה קיצונית, זה יכול לגרום לכל אדם לדלג בין מעמדות כפי שהוא מתכנן. היכולת שלנו היום היא הטובה ביותר, היא לא מושלמת, אבל היא הטובה ביותר ו... לפחות הזמינה ביותר בהיסטוריה. זאת אומרת, אתם נמצאים היום במדינה דמוקרטית שבה כל אחד יכול לפתוח תיק השקעות. זה באמת, זה לא משנה מה הדת שלכם, מה המגדר שלכם, מה הגיל שלכם, זה פשוט לא משנה. מה הגיל שלכם זה כן משנה. אין לכם שליטה על זה, אתם לא יכולים להיות צעירים יותר, אם אתם מבוגרים. אבל במיוחד אם אתם צעירים, הפרק הזה רלוונטי לכם פי כמה וכמה. גם אם אתם מבוגרים, ונניח אתם בני 50, יש לכם עדיין עשרות שנות השקעה לפניכם, אם תתחילו היום, אז העתיד שלכם יהיה בהכרח יותר טוב. אם אנחנו מדברים פה על 20 או 30 שנות השקעה לפניכם, אתם סטטיסטית נמצאים במקום מאוד מאוד טוב, אבל אם אתם צעירים, אם אתם בשנות ה-20 או ה-30 שלכם, אז עתידכם מונח בכפכם. האם אתם תהיו עניים, מסודרים, עשירים, או עשירים מאוד, בעוד 40-50 שנה, זה ממש החלטה שלכם. ואם תסתכלו על החיים שלכם כמקשה אחת, ותעשו את התכנון הפיננסי הזה לעצמכם, או באמצעות מישהו מקצועי שעושה את זה יחד איתכם, אתם מקבלים ליד כלי עוצמתי שמאפשר לכם לעשות את זה, שמאפשר לכם ממש לעצב את העתיד שלכם. אז למה בכל זאת אנשים לא עושים את זה? כי יש בעיה אחת שעומדת בפניהם. למרות שהאפשרות הזו, האפשרות לעצב את העתיד שלנו, היא ממש קיימת, ושוב, לא צריך להיות גאון, לא צריך לפתוח עסק מאוד מאוד מצליח, לא צריך לעשות אקזיט, צריך פשוט לתכנן ולעמוד בתכנון גם, אבל רוב האנשים פשוט לא יעשו את זה, כי הם יעתיקו את ההתנהגות של ההורים שלהם, ואת ההרגלים של ההורים שלהם. יש איזשהו משל שסיפרו לי אותו, אני מעולם לא בדקתי את הנכונות שלו, אבל הפואנטה שלו ממש נחמדה. יש משל כזה שאומר שלקחו פשפשים, פשפש יודע לקפוץ נורא נורא גבוה. אני לא בטוח אם זה פשפש או קרצייה, אז תסלחו לי אם אני לא מדייק זואולוגית, אבל לקחו פשפשים, שמו אותם בעצם באיזושהי צלחת פטרי כזאת, צנצנת, או משהו כזה, ושמו להם מכסה שהוא תקרת זכוכית כזו, מכסה משקוף. והפשפשים התרבו בפנים, שמו שם גם פשפש וגם פשפשית, וככה התרבו וחיכו שבעצם יחלוף דור. עכשיו, הפשפשים שיודעים לקפוץ נורא גבוה, נניח, סתם אני מחרטט עכשיו בביטחון, 2 מטרים, אז ברגע שהתחלפו 2 או 3 דורות של פשפשים, אז שחררו את הפשפשים הנכדים לצורך העניין, כבר בניסויי אחים שם, זה נראה לי בעייתי גנטית, אבל לא משנה, ומצאו שהם קופצים את גובה הצנצנת. וזה למה? כי הם ראו את הוריהם גם קופצים את גובה הצנצנת. וההורים שלהם ראו את הסבים והסבתות לצורך העניין, גם קופצים את גובה הצנצנת, אז הם היו בטוחים שזה הגובה שהם יכולים לקפוץ. עכשיו תראו, יכול להיות שזה מה שנקרא שטויות יפות, יכול להיות שזה משהו לא מדעי, אלא סתם משל, אבל המשל הזה הוא מאוד מאוד נכון כשאנחנו מדברים על בני אדם. כי לרוב אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אם הם הגיעו לאן שהם הגיעו, אז כנראה שזה מספיק טוב. וכנראה שאחרים, הם, לא יודע, הם כנראה היה להם מזל או שמשהו כזה. אנחנו מאוד מאוד מוגבלים בחשיבה הזו. והרבה מאוד פעמים כשאני עושה במסגרת תכנונים פיננסיים את הסימולציות שעשינו ממש הרגע לאנשים, ואני מראה להם שהם יכולים להגיע, כן, ל-19 מיליון שקלים, די בקלות, זאת אומרת, לא צריך לרשת איזשהו סכום מאוד מאוד גדול, או למכור חברה באקזיט מטורף, אז הם פתאום ככה מרימים גבות ונשענים עם הגב אחורה, הם פשוט לא מאמינים שהם יכולים להגיע לזה. וזה המעצור מספר 1 של כדור השלג הזה. אבל מצד שני, יש תקווה. אתם פה, אתם מאזינים לפודקאסט שמלמד, אין מה לעשות, איך לא משקיעים יכולים להפוך להיות כן משקיעים, והסיבה שאתם עושים את זה, זה בגלל שכנראה יש לכם איזושהי תקווה לעתיד שונה, מאשר הגורל שמכתוב לכם, כי הגורל לא מכתוב. ואני שמח מאוד שאתם פה, כי היום, אם אתם עדיין פה איתי בשלב הזה של הפרק, כנראה שלמדתם איזשהו משהו חדש, שאני מקווה מאוד שישפיע על ההחלטות שלכם מהיום ואילך. הפודקאסט הזה לא מוכר לכם כלום. אני כמובן לא אמנע מכם לקנות את הספר שלי השקעות לעצלנים, אבל בכל פרק פה אני נותן 100% מעצמי בלי לשמור סודות. והסיבה שאני מפיק את הפודקאסט הזה זה רק בגלל שמאזינים לו, ושאני מרגיש שאני מצליח להפוך לא משקיעים לכן משקיעים. אני עושה אותו מתוך תחושת שליחות גדולה. בשבוע שעבר, דרך אגב, הוא היה הפודקאסט 7 הכי מושמע בישראל, שזה מטורף. אז כל מה שאני מבקש מכם, אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה תדרגו את הפודקאסט באפליקציה שאתם כרגע משתמשים בה, ותפיצו את הבשורה. תספרו לחבר או לחברה שאתם חושבים שהפודקאסט יעזור להם לשנות את החיים העתידיים שלהם, את הצבירה העתידית שתהיה להם בגיל 60 או ב-70. אתם ממש תיתנו להם מתנה, ואני מבטיח שיש לכם לפחות חבר או חברה כזו. זו הבקשה שלי אליכם. תודה רבה שהזנתם לפודקאסט השקעות לעצלנים. חפשו אותי באינסטגרם, ביוטיוב, אתם יכולים לכתוב תמיר מנדובסקי או השקעות לעצלנים, אתם תמצאו אותי, ואתם מוזמנים גם לקבוצת הדיונים בפייסבוק, השקעות לעצלנים. יאללה, תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים. יאללה, ביי.